הסכם ממון. בדומה לאשר נעשה בעולם הביטוח, כאשר כל עוד לא עולה הצורך להפעיל את הפוליסה, ערכה לא מתעלה מעבר ליניאר עליה היא נוסחה. כך ניתן גם לייחס חשיבות מסוימת להסכם ממון, ככלי אשר תכליתו לבטח ולגדר את הסיכונים הכלכליים אשר נלווים לעצם הנישואין, כמו גם הוראות הפעלה לכינונו של הסכם גירושין פשוט ומהיר. לאור זאת, לא מפתיע לגלות כי למרות שתופעת ושכיחותם של הסכמי ממון בישראל עדיין בחיתוליה, ניתן לראות עליה משמעותית בכינונם, אשר נובעת הן מהפיכת הגירושים לחלק בלתי נפרד מן הנוף הזוגי בישראל, כמו גם לאור ההבנה הרבה של השקט הנפשי והסדר אשר הם מסוגלים להקנות. לפיכך, במאמר הקרוב נרחיב ונזכור את היבטיו השונים של הסכם ממון, כמו גם הנקודות החשובות לאורכו. מהו הסכם ממון? הסכם ממון הוא חוזה אשר נכרת בין שתיים בני זוג בעת הצורך להינשא או לחליפין כאשר הזוג כבר אינו נשוי, אשר תכליתו ומטרתו להסדיר את זכויותיהם אודות הרכוש המשותף אשר יש לרשותם בעת הצורך או הרצון להתגרש ולקיים היפרדות מלאה. הסכם ממון עוגן במסגרת חוק אשר נקרא חוק יחסי ממון בין בני זוג תשלג, 1973. כאשר עיקר החוק נוגע להבנה שכל אשר זוג צבר לזכותו במהלך היותם נשואים עתיד להתחלק ביניהם בצורה שווה, מתוקף התפיסה כי כל אשר צברו במהלך פרק זמן זה מוגדר כרכוש משותף. הסכם ממון ככלי לעקיפה עצמאית של איזון המשאבים. לעומת זאת, פן נמהר לחשוב כי לאור חוק זה נסתם הגולל על היכולת לערוך ולבצע שינויים במסגרת חלוקת רכוש בין בני זוג. שכן החוק מותיר שתיים סייגים ומקרים אשר במסגרתם אין לחלק את הרכוש והממון המשותף על פי עיקרון איזון משאבים, כאשר מדובר במקרים בהם הגיע הזוג לידי הסכמה במסגרת גישור או לאור פסיקת ערכאה משפטית, או כאשר הזוג ערך טרם הגירושין הסכם ממון. זוג שחי יחדיו אף שלא ניסה, והשלכותיו של הסכם ממון בעניינם. כמו כן, בעבור זוגות אשר אינם מעוניינים להינשא, או שמה אינם יכולים, תחת חסותה של הרבנות, קרי להינשא כדת וכדין במדינת ישראל ולהירשם כזוג מן המניין. החוק אשר מכריח את קיומו של איזון משאבים לא תקף, בשל העובדה שהזוג אינו נשוי ולפיכך אינו מחויב בהפרדה על פי חוק. כיצד מאשרים הסכם ממון בטרם הנישואין? בהמשך לכך, כאשר מכונן הסכם ממון בטרם נישא הזוג, יש להביאו לידי אישור על ידי הערכאה השיפוטית הרלוונטית בעבור הזוג, כאשר האפשרויות המונחות בפתח מהן בית הדין הרבני, ובית המשפט לענייני משפחה, כמו גם בפני רושם נישואין שמוסמך על ידי הרבנות, או נוטריון. כמו כן, רבים הנוהגים להסדיר את הסכם הממון בבית המשפט לענייני משפחה, שכן מדובר בערכאה אשר נוהגת לפי שיקולי משפט חדים יותר ושאינם משתמעים לי, שתיים פנים לעומת בית הדין הרבני, כאשר עובדה זו מתגלמת בהינתן רצונם של חלק מן המעורבים בהסכם ממון להטיל עליו ערר בעת הצורך להפעילו, בשל הטענה כי לא הבינו את אשר חתמו עליו, כאשר טענה זו אינה קיימת לנוכח חתימה על הסכם מול שופט ובית משפט. זאת ועוד, כי לאור אותה סיבה, כאשר מדובר בהענקת תוקף להסכם ממון אשר נכרת בין בני זוג אשר הינם נשואים בעת חתימתו, אזי שרק בית משפט לענייני משפחה יכול לנסוח לתוכו תוקף, כאשר קביעה זו מעוגנת גם בחוק הסכמי ממון בכדי ליצור זהות שיפוטית אחידה אשר תגלם את רצון הזוג שנוסח בהסכם, מבלי לתלות זאת בענייני הלכה כפי שקורה במסגרת ההרכאה המקבילה. בחינת קבילותו של הסכם ממון. כמו כן, לאור היותו של הסכם ממון לעתים נוגע לגורמים נוספים, כלומר גורם צד כדוגמת ילדיהם המשותפים של החותמים על ההסכם. בית המשפט מתנה את מימוש ההסכמות אשר נוגעות עליהם, הסכם משמורת וקביעת דמי מזונות, בבחינה מחודשת של ההסכם לעת הצורך לממשו, אף על פי כי במרבית המקרים רוח הדברים נשארת כשהייתה. בנוסף לכך, בטרם נכרת ההסכם וניתן לא תוקף מלכתחילה, יבחן בית המשפט האם ההסכם שהובא לפניו עולה בקנה אחד עם החוק בישראל, כאשר מטרת הבחינה היא למנוע מצבים בהם מעוגנים בהסכם הבנות אשר אינן עוגנות ועלולות לקבל גוון נצלני או מתאמר כלפי מי מבין בני הזוג. הסכם ממון, כלי לעריכת סדר בכלל הפן הרכוש. זאת ועוד, כי במסגרת הסכם ממון יכול הזוג גם להתייחס ולהסדיר את מעמדו של כלל הרכוש אשר נצבר על ידם בשלבים שונים בהיכרותם. כלומר, במסגרת ההסכם יכול הזוג להסדיר את אופן החלוקה, אם בכלל, של רכוש אשר נצבר טרם להיכרותם, במהלך ההיכרותם שקדמה לנישואין, כמו גם כמובן במהלך הנישואין כשלעצמם. זאת כאשר הוא יוצר מנגנונים אשר מחשבים לפרטי פרטים את הדרך הנאותה והמקובלת על שניהם להיפרד בהינתן הצורך לכך. הסכם ממון, כלי להתמודדות עם מקרי קצה במהלך הנישואין. כמו כן, בטרם נישא הזוג, או אפילו במהלך נישואיו התקינים, אין לדעת מה יוליד יום, ולעיתים ישנם כאלו אשר מבקשים לצרף להסכמי הממון סעיפים אשר נוגעים להתנהגות ופועלם של מי מבין בני הזוג. כאשר לאורם יש לנהוג אחרת בעת הצורך לבצע חלוקת ממון איזון משאבים. רוצה לומר, לעתים ישנם כאלו אשר מציינים בהסכם הממון שלהם סעיפים אשר נוגעים לבגידה, התנהגות אלימה או שאינה הולמת. כאשר בהינתן התנהגות שכזו או הוכחה לקיומה, אזי שמי מבין הצדדים אשר כנגדו הוקם הסעיף, עלול לאבד זכויות מן חלוקת הממון העתידית. הסכם ממון אל מול סרבנות גט. זאת ועוד, כי יוזמות חדשות אשר נעשו לנוכח שכיחותן הרבה של סרבנות גט, הוגנו גם הן בהסכם הממון, כאשר נקבע בו שלנוכח סירובו של מי מבין בני הזוג לאפשר לבן זוגו לצאת לחיים חדשים ולפצוח בדרך חדשה, הוא עלול לאבד זכויות רבות ומשמעותיות מן הרכוש המשותף שקיים להם. משמעותו של צעד זה היא לאפשר ל- שתיים הצדדים להתגונן או לדאוג לפיצוי שישמש כהרתעה אל מול החשש שמה יוחזקו כאגונים במערכת יחסים אשר אינם חפצים להיות בבעל קורקם. תיקונים בהסכמי ממון במרוץ השנים. בנוסף לכך, לאור חשיבותם הרבה, כמו גם הפיכתם לשכיחים יותר במרוץ השנים, קבע המחוקק מספר תיקונים בחוק הסכמי הממון, כאשר טרם נכון לומר שנאמרה המילה האחרונה בנושא זה. תיקון מס 2, תפקידו של נוטריון במסגרת הסכם ממון. במסגרת אותם תיקונים, ניתן לראות את תיקון מס 2 אשר קיים עוד הישר משנת 1976, כאשר במסגרת חוק הנוטריונים כשלה, ו-1976 הוחלט כי רשאי נוטריון לאשר הסכם ממון אשר נחתם בטרם הנישואין, כאשר חובתו המקצועית לוודא כי בני הזוג מבינים את השלכות ההסכם, כמו גם כי הגיעו אליו מרצונם החופשי. תיקון מס 3, אישור ההסכם על ידי ערכאה משפטית. בנוסף לכך, תיקון מס 3 מחייב את אישורו של הסכם ממון בידי ערכאה משפטית מוסמכת במדינת ישראל, כאשר המונח מתייחס לבית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה, כאשר כפי שצוין טרם לכן, בעבור זוגות אשר עורכים הסכם ממון כחלק מנישואים מתמשכים, האחרון מהווה הכתובת בעבור קריטת הסכם במהלך נישואים קיימים. תיקון מס 4, חלוקת רכוש בטרם מתן גט. לבסוף, בשנת 2008 הוכנס תיקון מס 4 לחוק, אשר מסדיר את חלוקת הרכוש בין בני זוג בטרם ניתן גט, כאשר מטרת התיקון היא לאפשר להליך להתקדם בהקדם האפשרי, מבלי לעקבו בשל סכסוכי ממון אשר עלולים להימשך שנים, וכתוצאה מכך להגון את שתיים הצדדים כאשר ייתכן ושניהם אינם חפצים בכך כלל. לסיכום, הליך הגירושין בישראל הינו מסובך ומורכב, כאשר הסיבה לכך היא היותו של הליך זה ערבובן של שתיים שיטות משפט שונות, כאשר אחת מהן רואה לנגד עיניה את זכויות הפרט ומקומו של האינדיבידואל, בעוד שהאחרת רואה לנגד עיניה את חשיבות ההלכה והדת היהודית. לאור זאת, הסכם ממון משמש ככלי בידיהם של אלו אשר מבקשים לנסח בזכות עצמם את ההסכם הכלכלי שהם מעוניינים לפעול לאורו בהינתן הצורך להיפרד. זאת בעודם קובעים איזונים ובלמים ומייצרים מנגנונים אשר יודעים להתחשב בנסיבות הפרידה ובאקלים של ובעלה, כתנאי לקביעת אופי החלוקה. זאת ועוד, כי כאשר מדובר בזוג אשר ביני מתוקף היותו פסול לחיתון בישראל, או שמה לאור תפיסת עולמו הייחודית אינו חפץ להינשא תחת חסותה של הרבנות הראשית, אזי שבהינתן הצורך להיפרד לזוג שכזה לא קיים שום מנגנון או חוזה חוקי אשר יעגן את זכויותיו, כאשר לאור פרידה עלולים שני הצדדים להימצא בהליך משפטי קשה אודות זהות ושייכות הרכוש שבקרבם המשותף. לפיכך, משמש הסכם ממון ככלי שנועד להתמודד עם סיטואציות לא נעימות אשר הינן חלק בלתי נפרד מחיי שותפות, כאשר הלך הרוח נמצא במי מנוחות, ואופן קבלת ההחלטות נעשה בצורה אובייקטיבית ולא לנוכח הנסיבות עצמן.